קראנו השבת פרשת נשא. אנחנו בתוך ימי התשלומים של חג השבועות. ואני רוצה לפתוח עוד בדברים שהם קשורים בהמשך חג השבועות. הגמרא במסכת נדרים אומרת, מפני מה אין תלמידי חכמים מצויים שביניהם יהיו גם כן תלמידי חכמים. כאילו היא אומרת איזה תמונת מצב שיש מציאות כזאת שהתלמידי חכמים ובניהם לא תלמידי חכמים. רבינה אמר, מפני שאין מברכים בתורה תחילה. אמר רב יהודה אמר רב, ומה ידכתיב מהאיש החכם ויבן את זאת, ואשר דיבר פי השם אליו ויגידה, על מה עבדה הארץ, דבר זה נשאל לחכמים, לנביאים ולמלאכי השרת, ולא פרשום, עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנאמר ויאמר השם על עוזבם מתורתי, אשר נתתי לפניהם, ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. מה עינינו, למה הכפילות הזאת, ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה? אמר רב יהודה אמר רב, לומר שאין מברכים בתורה תחילה. זאת אומרת, זו הסיבה. הבית יוסף מפרש את הדברים. את הגמרא הזאת הביא הטור בתחילת סימן ממזיין, בלכות ברכת התורה. הוא אומר שצריך מאוד להיזהר ולהגיד בכוונה את ברכת התורה, והוא מביא את דברי הגמרא הזאת. ובית יוסף אומר, מביא מפני שאם לא מברכים בתורה, זאת אומרת ברכת התורה היא ונהיה אנחנו וצאצאינו, וצאצאי צאצאינו, יש גרסה, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, הם לא מבקשים שהבנים שלהם יהיו לומדי תורה. הם לא מבקשים, אז זה לא. צריך לבקש. בעיקר אלה שעוסקים בתורה צריכים לבקש את זה. אז זה פשט שלא ברכו בתורה תחילה. עוד יותר מפרש בעל תרומת הדשן, אחר כך הר"ן מביא את רבינו יונה שם במסכת נדרים, שלא לומדים לשמה. לומדים את זה, תלמידי חכמים מתרגלים ללמוד, זה כמו איזה מקצוע שהם עוסקים בזה כמו חוכמה אחרת, ולא מתוך קדושת התורה, ולא לומדים לשמה, ולא חודרים, לא נקשרים אל עומקה של התורה, ולפני כך, אז התורה לא נמשכת אחר כך. והבח מעמיק את הדברים, והוא, אני אקרא את לשונו, הוא אומר כך, איקה לתמוע טובה. למה יצא כזאת מלפניו לאנישם בעונש גדול ורם כזה, על שלא ברכו בתורה תחילה, שהוא לכאורה עבירה קלה? ונראה לכוונתו התברך, מעולם הייתה שנהיה עוסקים בתורה כדי שתתעצם נשמתנו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה. ולכן נתן הקדוש ברוך הוא תורת אמת לישראל במתנה, שלא תשתכח מאיתנו, כדי שתדבק נשמתנו וגופותינו ורמח איברים ושסה גידים ברמח מצוות עשה ושסה לא תעשה שבתורה. ואם היו עוסקים בתורה על הכוונה הזאת, הם היו הם המרכבה והיכל לשכינתו. כלומר, העיסוק בתורה צריך להיות לא רק חיצוני, ללמוד את המצוות, את ההלכות, ולדעת מה התורה מצווה אותנו, את הצד ההתנהגותי. אלא יש כאן משהו יותר עמוק. יש נשמה לתורה. שתעצם נשמתנו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה. מקור מוצא התורה, להיות מחוברים בריבונו של עולם. במקור מוצא התורה. ואם היו עוסקים על הכוונה הזאת, היו הם המרכבה והיכל לשכינתו התברך, שהייתה השכינה ממש בקרבם, כי הם היו נבקים ממש בתורה, תורתם בקרבם, כי היכל השם המה, ובקרבם ממש הייתה השכינה קובעת דירתה, והארץ כולה הייתה מהירה מכבודו. ובזה יהיה קישור לפמליה של מעלה עם פמליה של מטה, והיה המשכן אחד. אבל אתה, שעברו חוק זה, שלא עסקו בתורה כי אם לצורך הדברים הגשמיים, להנעתם, לידע, דינים, לצורך מסע ומתן, גם להתגאות ולהראות חוכמתם, כלומר גם לידע דינים זה משהו קצת גשמי, כאילו צריך משהו עוד יותר עמוק. ולא נתכוונו להתעצם ולהתדבק בקדושת ורוחניות התורה, ולהמשיך השכינה למטה בארץ, כדי שתתעלה נשמתם למדרגה גדולה אחרי מיתתם. אז כיוון שלא נתדבקו בעיקרה של התורה, בשורש, בפנימיות של התורה, מדבקות ממש בקדושה, בקדושת התורה, אז זה גרם, הוא אומר, הנה בזה עשו פירוד שנסתלקה השכינה מן הארץ ועלה לה למעלה והארץ נשארה בגשמותה בלי קדושה וזה היה גורם חורבנה ועבדתה כלומר מפני מה חרבה הארץ זה הגמרא שאלה מפני שלא בירכו בתורה תחילה אז שאל הבח על זה החורבן על זה החורבן על זה שלא אמרו ברכה והתשובה היא, הברכה מבטא את עומק הדביקות מילים בתורה. עומק הדביקות בריבונו של עולם נותן התורה. ועניינה של הברכה זה לחבר את עצמנו אל הקודש, אל קדושת התורה, אל קדושתו יתברך. ולהיות מקום לשכינה, להופעת השכינה. להיות היכל להופעת השכינה בעולם. ואז אם השכינה הייתה שורה, אם מדבקים בתורה השכינה שורה, אז הארץ מלאה באור השם ומתקיימת. ואם לא, אז השכינה עולה למעלה, והארץ נשארה ריקנית מקדושה, ואין כבר, אין יכולת של קיום. אז מפני כך עבדה הארץ. זה היה גורם חורבנה ועבדתה, והוא אמר, מי האיש החכם וגומר, על מה עבדה הארץ וגומר, ויומר על עזבה מתורתי אשר נתתי לפניהם, ואמר תורתי, תורת אמת אשר נתתי במתנה, שלא יהיו למדים ושוכחים, וגם פירשתי להם טעם כל הדברים ופירושיהם, וזה אשר נתתי לפניהם כשולחן ערוך. וכוונתי שהתקשרו בעצם קדושת תורתי, תורה אחת, והשכינה תהיה שורה בקרבם, והם עזבו את תורתי ולא הלכו בה. פירוש תחילת ההליכה ברוחניות התורה ממדרגה למדרגה, כדי שתדבק הנשמה בעצמות קדושת התורה, לא הלכו בה, לא הלכו לשמה, בשעה שבאו לפתוח בעסק התורה, ולברך לפעמים התברך ולהודות לנתינתה לעמו ישראל, כדי שיהיו דבקים בקדושתם ובשכינתו התברך. והוא המכוון בברכה אשר בחר בנו, אשר קרבנו לפני הר סיני ונתן לו את תורתו הקדושה, שהיה משתשע בה בכל יום, כדי שתדבק נשמותינו בעצמות קדושת התורה ורוחניותה, ולהוריד השכינה בקרבנו. אז זה, הגמרא אומרת, מתחילה מזה, מפני מה אין מצויים שתלמידי חכמים, בניהם גם כן תלמידי חכמים, והגמרא ממשיכה ואומרת, שעבדה הארץ על זה. הארץ, ארץ ישראל, עבדה על הסיבה הזאת. מה הסיבה? שלא בירכו בתורה תחילה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו עוסקים בתורה ביום ובלילה, ברוך השם. אז צריכים אנחנו לקחת את הדברים האלה של הבח, וכשאנחנו אומרים את ברכת התורה, לשים לב, וכשלומדים את התורה, באמת לראות בתורה גם את הצד הרוחני, את הצד הקדושתי, את הצד הפנימי, את מקורה של תורה. ואז כל התורה מעלה אותנו מעלה מעלה. ואנחנו נשים משכן, משכן להשכינה. זה קשור כאן בפרשת השבוע. והיו ביום כלות משה להקים את המשכן. זה עניינו של המשכן. לעשות מקום לשכינה בארץ. אומר המדרש, הדאוד הכתיב, אשמעה מה ידבר האל השם. הוא בא להסביר לנו את הפסוק הזה. אתה מוצא, בשעה שעשו ישראל אותו המעשה, וכעס עליהם הקדוש ברוך הוא, אותו מעשה, הכוונה, חטא העגל, וכעס עליהם הקדוש ברוך הוא שנאמר, ויאמר השם אל משה, ראיתי את העם הזה וכו', הרף ממני וכו'. המדרש לא רוצה להגיד מה נאמר שם. וגומר, מיד עמד משה וביקש רחמים מלפניו שיתרצה להם, כמו שנאמר, ויחל משה. ונתרצה להם הקדוש ברוך הוא שנאמר, וינחם השם על הרעה. אף על פי כן, היה בליבו עליהם שנאמר, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. כיוון שנעשה המשכן, אמר רבי יהודה ברבי סימון, הלך משה והרכין אוזנו במשכן, אמר משה, תאמר שיש בליבו של הקדוש ברוך הוא לישראל, האם אחרי שהוא קם המשכן, רצה לדעת משה, מה עכשיו המצב של ישראל? האם הקדוש ברוך הוא מחל להם לגמרי על החטא? זה הדאוד הכתיב, זה מה שכתוב בתהילים, פרק פ"ה, אשמעה מה ידבר האל השם. אני רוצה לשמוע מה ידבר האל השם, הקל השם. מהו הקל השם? אמר משה, שעד עכשיו הוא אולי עומד בכעסו כנגדם, והוא בקושי מהם, ואין האל ללשון חוזק, כמו שכתוב את אלי הארץ, או מתרצה להם, והוא נוהג במידת הרחמים עמהם, הדאוד הכתיב השם. יש מה ידבר, מה הקדוש, מה מדבר, האם עדיין במידת הדין, או במידת הרחמים. ככל השם, השם זה מידת הרחמים. אין השם אלא מידת הרחמים, שנאמר השם השם אל רחום וחנון. זאת אומרת, משה הרכין אוזנו במשכן, ולשמוע מתוך המשכן מה המצב עכשיו, מה הקדוש ברוך הוא אומר, האם הוא מחל לגמרי לישראל. מיד פיסו הקדוש ברוך הוא שאין בליבו על ישראל כלום, כמה דכתיבה, יעבור השם על פניו, שהעביר זעמו מהם ועבר על פשעיהם. אמר רבי סימון, למה כתיב שני פעמים השם השם, אלא שהפיסו הקדוש ברוך הוא, ואמר לו למשה, מה שלעבר הייתי נוהג עמהם במידת הרחמים עד שלא עשו אותו מעשה, כך עכשיו במידת הרחמים אנהוג עמתם גם עכשיו אחרי המעשה. אמר רב יהודה ברבי סימון, באותה שעה שמע משה קול נאה, קול משובח, כלומר פתאום הייתה מדרגה חדשה של שמיעה של משה את דבר השם. כיוון שנעשה המשכן, שמע כל נעמה שמע, כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו, ואל ישובו לכסלה. הקדוש ברוך הוא עשה שלום עם ישראל. עכשיו שנעשה המשכן, אהבה ביני ובין בניי, שלום ביני ובין בניי. הווי אומר כי ידבר שלום אל עמו ישראל על שעשו המשכן. אז בשעה שם, כן. יש על זה סיפור. מה לאוהב ישראל? הייתה חתונה מפורסמת, החתונה שהתחתן הנכד של האוהב ישראל, וכל הרבס הגדולים, הוא היה סקן הרבים, כל הרבס הגדולים באו למעמד הזה של החתונה, ושם הוא דרש בשבת, כשישבו כולם בסעודת שבת, אז הוא אמר, יש מחלוקת בין הקדוש ברוך הוא בין ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר, שובו אליי ואשובה עליכם. ואנחנו אומרים, השיבנו השם אליך ונשובה. תתחיל אתה, תמשוך אותנו ואז נחזור. וגם, לא זוכר הפסוק, הביא פסוק מדוד המלך, גם דוד המלך אומר כך שזה צריך להיות מצד הקדוש ברוך הוא, שהוא ישיב אותנו, ואחר כך אנחנו נשיב. אז נראה, נשמע, הוא אומר, מה עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא? הוא מביא את הפסוק הזה, אז הוא כופף אל השולחן להקשיב, והחסידים אומרים, היה שם גם חידושי ערים, בעל חידושי ערים, הוא היה אברך צעיר, והוא אמר, נוכחנו שהוא באמת שמע שמה, מה אומר הקדוש ברוך הוא, מה רוצה הקדוש ברוך הוא להגיד. ומה הוא שמע? שמע, מה ידבר אל השם? כי ידבר שלום אל עמו ולחסידיו. הוא טוב, בסדר, אני מסכים, מסכים לסלוח לכם, אבל מה? תבטיחו לי ואל ישובו לכסלה. בסדר, אני סולח לכם, אבל שמכאן ואילך לא ישובו. אני קראתי את הסיפור הזה, והנה אני רואה שזה המדרש בעצם. המדרש מספר את זה על משה. אבל משה הקשיב למשכן. המשכן הוא כנראה מדרגה מיוחדת במינה. המדרש הבא אומר, ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן, הדאו דכתיב נחית בחסדך, תמן תנינה על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל עבודה ועל גמילות חסדים. אני מדלג קצת, על הפסוק הזה, נחית בחסדך, אלו הדורות הראשונים שעמדו משנברא העולם עד שיצאו ישראל ממצרים שקיבלו התורה, שהיה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בחסדו, שלא יהיו מעשים טובים שהיו בהם, וזנב הקדוש ברוך הוא בחסדו, הקדוש ברוך הוא קלקל אותם בחסדו, וכנגדם אמר דוד, כבב פעמים כאילו עולם חסדו, כנגד כבב דורות שהיו מבריאת העולם ועד מתן תורה. ובאותו החסד יצאו ישראל ממצרים, שלכך נאמר, נחית בחסדך, עמזו גאלת. ואחר כך, המשך הפסוק, נהלת בעוזך, נעלם בזכות התורה, שקיבלו. אחרי כך היה מתן תורה, אז בזכות התורה ישראל ממשיכים להתקיים. זה היה עד הקמת המשכן. ועד הקמת המשכן, למה היה העולם דומה? באותה שעה לתרסקל על בית רגליים, שאינו יכול לעמוד והוא רוטט. כלומר, העולם צריך לעמוד על שלושה רגליים, שלושה דברים העולם עומד. על התורה ועל עבודה ועל גמילות חסדים. בהתחלה העולם עומד על מידת החסד. אחר כך, הקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל, אז העולם עומד על מידת החסד ועל מידת ועל התורה. אבל חסר לנו עבודה. כיוון שהוקם המשכן, אז נחית בחסדך, עמזו גאלת, נהלת בעוזך לנווה קודשך, לנווה קודשך. נווה קודשך זה המשכן. מיד נתבסס ועמד, שמתחלה לא היה עולם אלא על בית רגליים, והיה רוטט, ונעשה לו רגל שלישית, זה המשכן, מיד עמד, ולכך כתיב להקים את המשכן. העולם עומד עכשיו על שלושה רגליים, מאז שהמשכן הוקם. אני רוצה להתבונן בעניינו של המשכן. הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו במשכן. וזה בעצם עמוד העבודה. איך הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו במשכן? שהוא עשה לנו מקום שבו אנחנו נעבוד אותו, והעבודה שאנחנו עובדים במשכן זה בעצם עושה את השראת השכינה. זה לא משכן כבית שעומד בפני עצמו. המעניינו של המשכן זה המקום המרכזי שבו נעשה את עבודת השם. כל עבודת הקורבנות, כל החיבור בין ישראל לאביהם שבשמיים מרכז החיבור שבין ישראל לאבינו שבשמיים. זאת אומרת, עניינו של המשכן, הבניין הזה, המקום הזה, הוא בעצם מקום שבו אנחנו משרים את השכינה בישראל. הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על ידי שאנחנו עובדים אותו. ואז הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו. יש כאן שתי בחינות של המשכן. בחינה אחת, וזה בחינה אחת שעבודה, עניינו של המשכן עבודה, לעבוד את השם. וכשאנחנו עובדים את השם וקוראים בשמו ועובדים אותו, אז כמובן שהוא מופיע. הוא מופיע על ידי שאנחנו פונים אליו. אז מציאותו מתגלית. אבל יש עוד בסוף הפרשה. יש כאן עוד דבר. בסוף הפרשה התורה אומרת לנו שקדוש ברוך הוא מדבר אל משה מהמשכן, מבין שני הקרובים, מדבר אליו. זאת אומרת, כאן גם ההופעה של השכינה בדבר השם מופיע. מקודם היה, הקדוש ברוך הוא דיבר עם משה ללא המשכן, במקומות שונים, במקום לא קבוע. אבל מאז שנעשה המשכן, דבר השם למשה רק מבין שני הקרובים. זאת אומרת, המשכן עניינו השראת שכינה, השראת נבואה, השראה רוחנית שהקדוש ברוך הוא משם, זה הצינור שכאן השם מתגלה. ובחורבן הבית פסקה הנבואה. מי שחרב בית המקדש הראשון, כמה זמן אחרי זה, עוד נשארו עוד נביאים שהיו, ומי שנתנבא נמשכה נבואתו, אבל מי שחרב הבית, בית ראשון, שנסתלקה השכינה, בית שני, חז"ל אומרים לנו, היו חסרים חמישה דברים. היו חסרים, היה חסר הארון, והכפורת, הכרובים, והיה חסר גם שכינה, בית שכינה, חסרה שכינה. לא שהייתה חסרה לגמרי שכינה, כי יש מדרגות בשכינה. יש מדרגות, מדרגות רבות, כי כל בכנסת שיש שם 10 אנשים, שכינה ביניהם. וגם משניים עוסקים בתורה, שכינה ביניהם. 3 עוסקים שכינה ביניהם. מדרגות, מדרגות של הופעת שכינה. הופעת השכינה במדרגה הגדולה ביותר, במדרגה השלימה של הופעת השכינה, זה במשכן, זה בבית המקדש. אנחנו מבקשים נבואה, אנחנו מבקשים התחדשות של ההופעה האלוקית עלינו על ידי נביאיו, ואנחנו לישראל, אם לא נביאים, הם בני נביאים, וכל ישראל, יש להם איזו הבחינה הזאת, שייכות למדרגה הזאת, צריך את בית המשכן, צריך את בית המקדש, צריך את המקום שדרכו נמשך את נמשך השפע, השפע של האור, השפע של דבר השם. זה עניינו של בית המקדש. זאת אומרת, קראתי הנזיר, קצת שייך לפרשת השבוע, הנזירות, כן? אז אני הכרתי את הנזיר ש... מתלמידיו של הרב זצ"ל, רבי דוד כהן, הנזיר. והוא קיבל על עצמו נזירות מהודרת. זאת אומרת, כל כללי הנזירות, עם עוד פרישויות, הוא היה גם טבעוני וצמחוני ופרוש. פרוש. וכל המטרה שלו הייתה להתקדש ולזכות לנבואה. ממש ציפייה להיות, לזכות לרוח של נבואה. הלך לכותל, והלך למערות, והלך להתבודדות. אז כשהתבוננתי בדבר הזה, הפרשה שלנו אומרת, צריך את בית המקדש. בשביל נבואה צריך מקום שעל ידו מופיעה השראת השכינה. איזה מקום? זה מקום של עבודת השם. זה מקום שאנחנו מדבקים אל הקדוש ברוך הוא ועובדים אותו בעיקר העבודה, שזה עבודת בית המקדש, ומתוך כך, המקום הזה שורה שכינה. תוך שאנחנו נדבקים בריבונו של עולם, אז נמשך עלינו האור. אז כל התרוממות הרוחנית שלנו, אנחנו צריכים להמשיך, אחרי חג השבועות, להמשיך לבקש מריבונו של עולם את השראת השכינה. את בית המקדש. אני רוצה עוד נקודה אחת לעמוד בפרשה שלנו. אחרי, עם הקמת המשכן, הנשיאים מקריבים קורבנות. כל אחד מקריב את אותם הקורבנות בדיוק, והפרשה חוזרת כל אחד ואחד, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אומר המדרש, מה ראו הנשיאים להקריב קורבנות בעניין הזה? רבנן אמרין, אף על פי שקורבנם שווה, הקריבו כולם על דברים גדולים הקריבו, וכל אחד ואחד הקריבו לפי דעתו. כלומר, בעצם כולם הביאו אותם הקורבנות. הרמב"ן גם שואל את זה, והרמב"ן אומר, לא רצו להביא רק את קורבנו של יהודה, שהוא נחשון בן עמינדב, שהביא הראשון, ולהגיד, וכן השאר הביאו כל אחד את אותם הקורבנות, כי רצו להגיד שכל שבט ושבט, להשוות בין השבטים, לא נפלות להזכיר את הראשון, ולא, אלא כל אחד ואחד הביא את קורבנו. אבל בא המדרש ואומר יותר מזה. כלומר, הרמב"ן מבונה את הדברים על המדרש. שבעצם הם הביאו כל אחד את אותם הקורבנות, אבל כל אחד היו לו כוונות אחרות לגמרי. כל אחד הביא את הקורבן עם המיוחדות שלו. כל שבט יש לו מעלה מיוחדת, כפי הברכות שברך יעקב וברך משה רבינו. כל שבט ושבט יש לו תכונות מיוחדות, כוחות מיוחדים, תפקיד מיוחד, ובעניין הזה הוא הביא את הקורבנות. שבט יהודה, כל הקורבנות שהוא הביא, זה שייך למגמת המלכות של יהודה. וכל קורבן, כל דבר ודבר, מביא המדרש ומסביר איך זה בדיוק היה מתאים שיהודה הביא דווקא את הדברים הללו, כי זה מאוד מתאים למיוחדות של יהודה. אנחנו הולכים לשבט הבא, לשבט יששכר. שבט יששכר, הוא הביא את אותם הקורבנות, אבל יששכר, תפקיד אחר יש לו. לא תפקיד של מלכות. הוא נושא את התורה. אז כל מה שהוא הביא, זה היה כנגד התורה כמובן. זבולון, תפקיד אחר. וכן כל שבט ושבט ושבט מביא קורבן, ופה יש עריכות במדרש על הסברה רחבה, איך, מה אפשר להבין בכוונתם של כל שבט ושבט שהביא את קורבנו. הווה אומר, כולנו עובדים את השם, כולנו עושים אותם הפעולות, אבל זה מבחינת המעשה, זה מבחינת המסגרת. אבל כל אחד ואחד מכניס או נמצא בתוך התוכן של המצווה שהוא מקיים, תוכן מיוחד שלו, מציאות אחרת מיוחדת שלו. וזה ולכן היה צריך להזכיר את כל שבט ושבט, כל נשיא שבט שהביא, מזכירים אותו, כי זה משהו אחר. אמנם זה אותם הקורבנות, אבל בכלל הוא הביא עם תוכן פנימי אחר לגמרי. וזה היה דבר חשוב לעצמו. זה לא אותו דבר מה שהביא שבט אחר. אחר כך התורה עושה לנו סיכום. כמה כולם ביחד הביאו. חשבון כולם יודעים לעשות. זה הדבר המינימלי של החשבון. זה לא חשבון מורכב כל כך. לצרף את כל הקורבנות ביחד ולדעת כמה ביחד הם הקריבו. למה התורה עושה את הסיכום הזה? ללמדנו שהכל ביחד זה עוד מציאות חדשה. כל אחד באמת הקריב את קורבנו, אבל בעצם ביחד נוצר כאן איזו מציאות הרמונית של כל הקורבנות יחד, עם כל הכוונות, עם כל המיוחדות של כל אחד ואחד, וזה נעשה דבר שלם. עבודת השם שלמה של האומה כולה, של כל שבטי ישראל, של כל נשיאי ישראל, שביחד הביאו את קורבנם, וזה לא כל אחד הביא לחוד, וכל אחד נשאר עם המיוחדות שלו, אלא יש כאן צירוף של כל המיוחדויות ביחד, ונוצרה כאן, נוצרה איזו מציאות שלמה של עבודת השם כללית. לכן התורה עושה את הסיכום הזה, ולזכור תמיד, כל אדם בישראל יש לו מיוחדות. כל שבט וכל אדם. אז יש עניין של עבודה של כל אחד ואחד, עושים אותה עבודה. אנחנו לומדים אותם הדברים, אנחנו מסבירים את אותם הדברים, ואף על פי כן, אפילו בלימוד התורה, שקצת אולי שונה, אבל לומדים את אותם הדברים, לפעמים אותם המסקנות, אבל יש לי בכל דבר הזה משהו פנימי. וכל אחד עם המיוחדות שלו. וכך התורה מופיעה בכל גווניה. ב-70 פנים של התורה. 70 פנים זה לא רק 70 פנים, זה בעצם 60 ריבו פנים. כלומר, זה כל מספר 7 זה לשון של ריבוי. ובעשרות זה לשון של ריבוי עוד יותר גדול. התורה מופיעה בגוונים, גוונים, גוונים, כל אחד לפי איך שהוא קולט את התורה. אבל לזכור תמיד, היחד הוא עושה את המציאות השלימה. אני רואה בתקופה שלנו, אז יש הרבה אנשים שמחפשים את הביטוי האישי שלהם. וזה מאוד מאוד דבר חשוב, שיש איזה רצון כל אחד לבטא את עצמו, את המיוחדות שלו, את הרגשות שלו. ולפעמים הוא מרגיש שהיחד הוא מפריע לו, מכיוון שכן, אפשר להוציא את המציאות הפרטית שלו כשהוא נמצא במסגרת ביחד, הוא צריך להתבודד, לעלות לעזרת נשים או משהו, הוא צריך... יש אנשים אומרים, קשה להם לבוא לכותל להתפלל, כי שם בלגן, הרבה מניינים, רעש וזה, ועבודת השם שם לא ככה, הם נצאים בבית כנסת במקום מצומצם, קטן, לא מפרים. שם מפרים. מה הם יגידו שיבנה בית המקדש ויבואו לא כמה מאות אלא כל ישראל, כל אחד עם הצעקות שלו, כן, בברסלב עם הצעקות שלהם, ואחרים עם הצעקות שלהם. איך תהיה עבודה שם? וזה הסדר, זה המטרה, אנחנו מתפללים, מבקשים, בנבט המקדש, זאת אומרת, אנחנו רוצים בסופו של דבר שנעלה כולנו יחד ונעמוד שם כולנו יחד, זה בלגן. צריך לדעת שהיחד זה עוצמה שאיננה, שאי אפשר, זה אדם חושב, מרגיש, מתעלה, זה לא זה. הכלל, יש לו את הכוח הגדול הזו של קרבת השם. ואז כל יחיד ויחיד הוא מקבל את המעלה שלו מפני שהוא חלק מההופעה הכללית של כל הכלל כולו. יש מקום להתייחדות הזאת, אבל לזכור שצריכים את שניהם ביחד. גם היחד וגם גם הכלל. לזכור את שני הדברים ביחד. זה בעצם אנחנו רואים בפרשה שלנו. כל נשיא ונשיא, כל אחד המיוחדות שלו וכולם ביחד. עבודת השם. זה עבודת השם בכל ציבור. הישיבה, כל אחד צריך לחשוף, להתפתח, להתקדם. כל אחד צריך לראות את עצמו חלק מן הכלל ולרצות שהכלל יתקדם. לא רק הוא באופן אישי, אלא להרגיש את עצמו שותף להתקדמות הכוללת של כל הציבור ביחד. ומיני ומיני באמת יתקלס אליהם. זהו.